איך הוא התגלה? למה הקדוש ברוך הוא התגלה לה ואמר לו, תשמע, איפה שאתה רוצה ללכת? מצוין, שכוח. אז הכל היה תירוץ כדי לנער את אבא שלו מהגב.
לא.
אז מה? ואחר כך? זה ברור שזה משהו אחר. אז רש"י עונה, רש"י אומר כדי לתת לאברהם... גיאוגרפית זה אותו מקום, אתה אומר בנפש, כן, נכון, זה ודאי. יפה אמרת. רש"י אומר כדי ליתן לאברהם שכר על כל פסיעה ופסיעה. ככה רש"י אומר. מלא אנשים למטה, תגיד להם כל המלא שיגיעו לכאן. השיעור הזה הוא כאן שנתיים כבר פה. כן? אז צריך לתקן את זה. כל פנים, כדי ליתן לאברהם שכר על כל פסיעה ופסיעה. למה? כי אם אתה לא יודע לאן אתה, אם אתה יודע לאן אתה הולך, אז אתה, זהו. יש לך את המטרה, אתה כבר רוצה להגיע, אתה לא שם. אבל אם אתה לא יודע, כל צעד שאתה עושה, יכול להיות שזה עכשיו, נכון? כל צעד. זה הרבה יותר קשה ללכת כשאתה לא יודע לאן אתה הולך. מצד אחד. מצד שני, אתה מרוכז הרבה יותר בהליכה. ההליכה עצמה נהיית המטרה, ולא המטרה, איזה יעד שאתה צריך להגיע אליו. אז זה כאילו, ככה רש"י אומר. אז זה נראה קצת פתרון. התירוץ של רש"י נראה קצת משהו אולי קצת טכני. כאילו הוא רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את אברהם אבינו, להרבות את שכרו, אז לכן הוא העלים ממנו את היד כדי שהוא יקבל שכר כל פסיעה ופסיעה. אבל השפת אמת אומר, זה לא מה שרש"י התכוון. כי כמו שהזכרת, איך קוראים לך? רועי? רועי. רועי. כמו שהזכרת, לבוא לארץ ישראל זה לא רק שינוי מצב גיאוגרפי מבחינת אברהם. זה שינוי מנטלי, זה שינוי פנימי, ויכול להיות אדם שמגיע לארץ ישראל, אבל עדיין הוא בחינת חוץ לארץ, ואפילו הארץ לא פועלת עליו, אפילו הארץ מקיאה אותו. יש מצבים כאלו. שאדם מגיע לארץ ישראל, אבל הארץ לא פועלת עליו. יש מצבים שאדם מתבשל היטב, מגיע לארץ ישראל, והבחינה המיוחדת של ארץ ישראל, תראו, זה הכל בשלוש מילים שקראנו. הבחינה המיוחדת של ארץ ישראל זה שארץ ישראל היא ארץ האמונה. למה נקרא ארץ? שרוצה לעשות רצון קונה. ארץ האמונה. שב. למה נקרא ארץ שרוצה לעשות רצון קונה? בחינת אמונה. זה הדבר המיוחד. אז אברהם אבינו, הוא היה יכול ללכת כל הדרך, ולחשוב, כן, אני הולך מהסברה שלי, להגיע לארץ ישראל, אבל עדיין נשאר... פילוסוף. כלומר, חושב שזה מקום נחמד, ארץ ישראל, מקום ממוזג, מקום מאוזן, מקשרת בין היבשות. יש היגיון. גם גויים, גם מלכי אומות העולם, היה להם תמיד איזה חביבות מיוחדת לכבוש את ארץ ישראל. כי זה ארץ שמקשרת בין שלושת היבשות, בין אסיה לאפריקה, לאירופה. היא על חוף הים. יש בה מזג האוויר ממוזג, אתה יכול לגדל בה את כל סוגי הפירות, כי יש בה גם קור וגם חום וגם וגם וגם. אז יש בה הכל. אז גם מלכי אומות העולם, כל מי שכיבד את עצמו, הלך וכבש כאן את המקום. אז אנחנו רוצים שאברהם יגיע לכאן מכוח זה. אברהם מגיע לכאן כשזה נעלם מבחינתו. כל הצעידה לארץ ישראל היא בחינת אמונה אצל אברהם אבינו. ובמדרש למה לא גילה לו מיד, פשוט כי זה עצמו בחינת ארץ ישראל, להיבטל בכל החושים והרצונות רק לרצון השם יתברך, כמו שכתוב, לך לך מארצך. דהיינו, כל התדבקות חיצוניות להשליך הכל עבור לראות רצונו יתברך, ואז מתגלה רצונו אל האדם. שאתה משליך את כל האדם, הפוך, דווקא בגלל שאברהם אבינו חשב ללכת לארץ ישראל, זה היה בעיה עכשיו. זה היה גריעותה. כי עוד היה, מילא אם אברהם אבינו היה נשאר בחוץ לארץ, אז בסדר, אבל עכשיו אברהם אבינו עוד הולך להגיע לארץ ישראל, מכוח הסבורס שלו. זה לא טוב. זה לא טוב. אנחנו רוצים הקדוש ברוך הוא רוצה להביא את אברהם אבינו לארץ ישראל מכוח האמונה. תראו, אנחנו בעזרת השם, הערב, נתחיל לשאול טל ומטר. זה כל כך קשור אחד לשני. שאלה טל ומטר. אצל הספרדים זה ארוך, אצל אשכנזים יותר קצר, אבל שניהם אלו ואלו שואלים תעלום אתר. השאלת תעלום אתר בארץ ישראל היא בדיוק הנקודה הזאת, ביחס למצרים. יש מעלה וחיסרון בארץ ישראל, כביכול, מול מצרים. במצרים, אתה לא תלוי בגשם. הנילוס הוא זורם, אבל צריך לעבוד מאוד קשה כדי להביא את המים מהנהר אל השדה. צריך לסחוב דליים, צריך לפתוח תעלות השקיה וכו'. בארץ ישראל אתה תלוי בגשם, אבל כשהוא יורד, החקלאי יושב בבית, והגשם מסדר לו את הכל, לא צריך לדאוג. צורה מאוזנת, הגשם משקיע את הכל. זה בדיוק שתי התכונות, שכרגע נדבר עליהם אספטנט. מצרים רוצים לעבוד קשה, מוכנים לעבוד קשה כדי לא להיות, לא להזדקק אליו. מוכנים לסחוב, לעבוד, לפתוח תעלות השקיה, העיקר לא לפנות אליו יתברך. ובארץ ישראל מוכנים להתפלל, רוצים להתפלל בחוזקה ובמעמד של תפילה, כדי לזכות להשגחתו יתברך. ואלה גם אחרי זה הכל הרבה יותר בקלות. אתם מבינים? יש מי שמוכן להתאמץ כדי לא להיות קשור לקדוש ברוך הוא. יש מי שמוכן להתאמץ כדי להיות קשור לקדוש ברוך הוא. יש מי שמוכן לעבוד כדי להתבטל. הוא עובד קשה כל החיים כדי שהוא יוכל לצאת לפנסיה. זה, המטרה שלו זה הבטלה. ויש מי ש... הוא מוכן לעבוד קשה בתפילה כדי להיות קשור אל השם יתברך. אז אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא רוצה לקשר את אברהם אליו. אז הוא נותן לו משימה שהיא באמת בלתי אפשרית כמעט. זה הרי מנוי בתור אחד מ10 הניסיונות שנתנסה אברהם אבינו, זה הלך לך. גם ככה אברהם על הדרך. הוא על הדרך, אז כבר אמרו לו לך לך. לא. זה הליכה שונה לגמרי. זה קשה מאוד ללכת בלי יעד. זה ניסיון, ניסיון של אמונה. והכלל, כי זה צריך להיות תמיד רצון האדם, רק לשמוע ולקבל מה שאינו יודע, שאין שיעור ידיעתו יתברך כראוי להיות בטל יותר ויותר תמיד. וזהו שמעי בת וראי, זה המדרש על הפסוק הזה, שתמיד צריך להיות בבחינת ראייה והסתכלות והאזנה, לקבל מה שלמעלה מהשגתו על ידי ביטול שכלו וידיעתו אתה. הזכרנו בעבר שזה גם תמצית ההליכה. סתם, פעולת ההליכה עצמה, כדאי להתבונן בדבר הזה. כי אנחנו היום, זה דור, מבחינה רפואית, הדור שלנו מוגדר היום, אנחנו חיים בעידן היושבני. שמעתם הגדרה? וזה מופיע בספרים. כלומר, יש מצב היום שאדם, הוא קם בבוקר, מהבוקר עד הערב, הוא לא הלך. קם מהקורסה, קם מהמיטה, הלך, טוב, הוא הולך קצת בבית, בסדר, אבל הוא יורד לאוטו שמחכה לו בחנייה, יש אפילו כאלה בתים שהמעלית, זה כבר, היא בתוך הבית, לא צריך לצאת החוצה, המעלית בתוך הבית, אל הרכב, לחניון, במקום העבודה, יש לו חנייה צמודה למעלית, המעלית, אל הזה, אל הקורסה, כל היום זה, חוזר חזרה, זה. ככה, כל החיים, יושב. אז טוב, אז עכשיו אנשים, יש מסלולי הליכה. צריך לעשות מסלולים בשביל ללכת. היום איזה הערה רפואית, ידוע שהכי טוב זה פשוט שאדם ייצר לעצמו זמנים שבהם הוא הולך, בלי לתכנן מסלול הליכה. פשוט תרד תחנה קודם באוטובוס, תלך ברגל, הליכה. הליכה יש בה משהו מיוחד מאוד, יש בה פלא. יש בה פלא. של בן אדם, כן? על אחת כמה וכמה של אברהם אבינו. בהליכה, הרי אחרי השיעור תלכו, אז תראו שזה נכון. הכף הרגל מונחת והמשקל הגוף מונח עליה. אז כדי לעשות הצעד הבא, צריך לוותר על האחיזה, על המשקל שמונח כאן, ולהעביר אותו לרגל הבא. איך קוראים לזה? אמונה. אתה צריך לוותר על מה שיש לך, לשחרר, ולתת אמון מלא בצעד הבא. עכשיו, אנחנו עושים את זה כל כך מהר, זה אוטומטית, אנחנו לא... מתי אנחנו כן שמים לב לדבר הזה? יצא לכם פעם ללכת ככה, לדבר עם איזה חבר, ופה ושם, ואתם בטוחים שהכל בסדר, פתאום, אופס, נגמרה המדרכה והתחיל הכביש, ואתם כאילו, חוץ מזה שזה ממש מסוכן, ואפשר, יש אנשים שנמרחים לגמרי על הרצפה מהדבר הזה, זה לא... זה גם נורא מפתיע תמיד, וגם מאכזב. כאילו כל האמון ששמתי בצד הבא, כל התקווה שתליתי בו, כל הזה, פתאום נעלה, כן? זה ממש תנועה של אמונה, הליכה. לכן, לפי דעתי, לא סתם, בדיוק עכשיו, הבת הקטנה שלנו מתחילה עכשיו ללכת, ממש עכשיו, אתמול, היום, שלשום, היא התחילה ללכת, תודה רבה, קרוב אצלכם. אז זה מדהים להיות את זה, כאילו היא, בהתחלה הם נעמדים, זהו, נתקעים. בזנת, אחרי זה מתחילים ללכת כזה צעד וכולם כזה כמו לולה וזה, זה ממש אתה רואה איך היא, היא בודקת, היא זה, היא צועדת עוד צעד ועוד צעד, מסכנה, לא מצליחה לגמור את ההליכה עד שבאים האחים והיא הולכת, מפילים אותה לרצפה, בסדר, אבל זה הליכה, עצם ההליכה עצמה היא תנועת נפש של אמונה, לכן זה טוב ללכת, אברהם אבינו כל הזמן הולך, לך לך, וילך, יתהלך לפני בית עמי, ויעבור אברהם בארץ, וילך איתו לעוד, כל הזמן הוא הולך והולך והולך. ורמב"ן הקשה שנאמר לך לך בלי שנזכר מקודם חיבתו. לא כתוב מי זה אברהם אבינו. היה אומר אדוני על אברהם, לך לך, מארצך, מולדתך, מביתך. תגיד, שתי מילים על אברהם, כמו נוח. תגיד שהוא צדיק, תמים, שהוא היה קפץ לכבשן האש וניצל, שנמרות רצה להרוג אותו. מה, חסר סיפורים על אברהם לפני שהוא הלך לארץ כנען? כבר באור כשדים אברהם אבינו עשה דבר אחד או שניים, החזיר בתשובה, גייר את הנשים, שרה את, הוא את האנשים, שרה את הנשים. למה אתה לא אומר כלום? היה אומר השם אל אברהם. המהר"ל עונה על זה, זה כדי להגיד לך שאברהם אבינו הוא קניין של הקדוש ברוך הוא. אבל השפת אמת אומר, הוא בזוהר הקדוש נראה, כי זה עצמו השבח. ששמע זה המאמר לך לך שנאמר מהשם יתברך לכל האנשים תמיד כמו שכתוב וילאינון דשיינת בחוריון ואברהם אבינו שמע וקיבל הקדוש ברוך הוא באמת לא אמר רק לאברהם לך לך אלא הקדוש ברוך הוא אומר לכולם כל יום לכו צאו מהגילולים צאו ממולדתכם מעבדותכם בית אביכם ולכו לכו אל מה אל העצמות שלכם אל הפנימיות שלכם אל הנשמה שלכם אבל היחיד ששמע זה אברהם אבינו כל השאר היו עסוקים בלישון בחורים שלהם אז לכן לך לך ואומר השם אל אברהם הוא היחיד ששמע יש קול פנימי שתובע מהאדם לצעוד להתחיל את המסע הפנימי הזה אל תוך ה אל תוך שורש נשמתו, אבל לא כולם שומעים אותו. במכון מאיר, כל שנה מגיעים כאלה, שהשנה שמעו את הקול הזה, שלפני שנה הם לא שמעו אותו, שהם שמעו אותו אבל בצורה, והשנה הם שמעו אותו. מה היה לפני שנה, לפני שנתיים, לפני חמש? כל דבר, כל אחד מגיע הזן שלו. טוב, אנחנו כולנו בנים של אברהם אבינו, אנחנו, יש לנו את התכונות שלו, ודאי בני אברהם אבינו, כולם שומעים את הקול הזה. אבל אומות העולם, אטומים, כן. עלייה לרגל, בדיוק. איפה אמרת? שזה הליכה. כן. אז זה תהליך שהוא עבר. קודם כל יש דעה שזה היה בן 3. אבל לדעה שהוא היה בן 40, זה תהליך. אברהם אבינו בתוך עולם שכולו אלילי. מגדלים אותו, שלחו אותו לתלמוד תורה של פסלים, שלחו אותו. לאט לאט עובר תהליך. וממילא נקרא רק הדיבור אליו, כי הלא לא נמצא מיוחד לשמוע חוץ ממנו, רק הוא. אבל ודאי זה השבח בעצמו שהיה מוכן לקבל המאמר. כן? למה לא כתוב שבח על אברהם? כי זה השבח שהוא היחיד ששמע. טוב. דלגו רגע על תפרש למד וב, בואו רגע נלך לתפרש מהם א' ואחרי זה נחזור. במדרש שימי בת וראי וכו'. תראו, יש איזושהי סתירה שצריך לשים אליה לב בפסוקים עצמם. אנחנו בפרשה אצלנו מדברים על אברהם, נכון? ובהמשך, אברהם נהפך לאברהם. עכשיו, מה הסיבה שאומרים לאברהם שהוא לשינוי השם? כי אב המון גויים נתתיך. אברהם זה אב לארם, הוא רק אב לאומה מסוימת, וברגע שאומרים לו אברהם, אז הוא עכשיו יהיה אב המון גויים. אבל במציאות זה בדיוק הפוך. כי ברגע ש... סגור את הדלת, בבקשה. ברגע שהוא נהיה אברהם, אז הוא נהיה מוגדר כמי? כאב של עם ישראל, ולא המון גויים. ולא רק שזו ההגדרה, אלא גם בפועל ממש, בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם, בפרשה שלנו, גם להבדיל את עצמו פיזית מאומות העולם. זה לא רק איזה וורד, ממש יש חותם פיזי שאברהם וזרעו שונים מכל הסביבה. אז איך זה מסתדר? אז איך אברהם נהיה פתאום אב המון גויים? וזה עוסק הדיבור שלפנינו. כי אברהם אבינו היה קשה לו מאוד לבדול עצמו, שידע שיובדו אם יתפרד מהם. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, תשמע, עזוב אותם. עזוב את כל מי שיש לך בחרן, בורקסדים, ולך למקום לא נודע. וזה היה קשה לאברהם. אברהם אבינו הרגיש שהוא, בעבודה שהוא עושה, הוא מפרסם שם שמיים אצל אומות העולם. והשם יתברך יודע כי הם הרשעים ולא יחזרו למוטב. והשם יתברך בחר באברהם אבינו, זה עדות שלו, היה אבינו אברהם נוגע בדבר, ועד רבה לאשר הוא היה מבקש רק טובת הכלל, לכן נבחר מכולם, וקיבל עליו שכר כולם, והוא צריך השם יתברך לומר לו, לך לך, שיחפוץ טובת עצמו. כי בחירה זו, שהוא נבחר, על ידי זה יהיה תועלת וזכות לכל העולם, כי כל העולם נברא רק לצוות או לצוות לזה. פירוש. אברהם, לפני הציווי של הקדוש ברוך הוא, הוא ניסה להיות משפיע מבפנים. להישאר חלק מאומות העולם, ולהשפיע עליהם מבפנים. זה ודאי דבר יפה מאוד. אבל אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, תשמע, העוצמות שפועלים נגדך, התומעה שמנגדת אותך, שמי שמוביל אותו זה נמרוד, אתה תוכל, אתה תשפיע, אבל זה לא יהיה זה. תהיה נחמד, יתייחסו אליך, אתה תהיה איש רוח כזה. איש רוח, שהוא ככה נותן מוסר כללי לאומות, ונורא יכבדו אותך, וכל פעם שתבוא, יעמדו בפניך, אבל החיים עצמם יתנהלו על פי הרשעים. נמרוד, הוא שם יכתיב את הקצב. לכן, מה שצריך לעשות זה להיפרד מהם, ממש. ליצור הבדלה גמורה בינך לבינם, מנטלית, רוחנית, נשמתית וגם פיזיולוגית, פיזית. ודווקא כשתיצור עם שונה לגמרי, העם הזה, האומה הזאת, היא תגרום לאומות העולם או להתנגד אליה, או להתחבר אליה ולקבל את הבשורה של האומה הזאת. כלומר, יש כאן הפרדה כדי לתקן. האם זה נכון לתקן מבפנים, או שזה נכון להקים משהו שהוא נפרד, וכתוצאה מזה הכל מושפע. תשובת השפת אמת, על פי אברהם אבינו, לתקן מבפנים, אתה תמיד תהיה מוגבל. תמיד תהיה מוגבל. אולי אני אתן לכם, אני יודע, מקווה שזה דוגמה טובה, כן, אבל היו הרבה מאוד שנים שבתוך מערכת החינוך, רצו לקחת את הבתי ספר הממלכתיים, רצו לקחת אותם מכיוונים יותר תורניים. וזה התקדם, אני לא אומר זה התקדם, אבל זה התקדם בקצב איתי. מתי זה התחיל? השינוי התחיל להיות מהיר, כשקמו בתי ספר, שאומרו, טוב, אנחנו בספר אחר. נועם, כל התלמוד התורה, אנחנו לא חלק מהמערכת, אנחנו מקימים משהו אחר. הם מקימו משהו אחר, לפי איך שבא להם. הדבר הזה יקרין על כל הסביבה. אז גם האחרים התחילו להשתנות. כלומר, כן. לא, זה בדיוק הדרך.
צריך להתפסס שם, אבל כן צריך להיכנס לפנים.
זה יותר גדול
כי זה לא...
כן, אני לכן אמרתי, לא בטוח לדוגמה היא טובה. אני רק בא לתת את זה בתור, גם הגרעינים התורניים הולכים בדרך שכרגע אני אומר לך. כלומר, כשמגיע הגרעין, אז הוא פשוט, הוא מייצר דברים שונים, ואז הכל מתחיל לזוז כלפיו. בסדר? יש נקודה אחת שמשתנה, וכל המערכת משתנה בהתאם. זה דבר ידוע, מערכות הן לא אוהבות להשתנות מבפנים. מערכת היא כבדה, היא לא אוהבת להשתנות מבפנים. מערכת משתנה כשיש לידה מערכת אחרת שמתחרה בה או מאיימת עליה קצת או זה, ואז זה גורם לה להיות בעצמה לעבור תהליכי שינויים. זה סתם, זה כלל ניהולי כזה. כאן, אצל אברהם אבינו, כן, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אנחנו עכשיו נקים עם שונה. עם שונה. והעם הזה יגרום לכל אומות העולם לזוז במקום. ולכן, עוד שנייה, ולכן אברהם אבינו הוא באמת אברהם. הוא באמת אב המון גויים, כי דווקא הקמתו של עם ישראל היא זאת שמביאה את הברכה לאומות העולם. אם לא היה עם ישראל והיה רק אברהם, אז אברהם אבינו היה כמו, יש כל מיני אישי רוח כאלה, מהטמה גנדי כאלה, דזמונד טוטו, כל מיני כאלה שעשו, כל מיני אנשי רוח באומות העולם, שעשו, השאירו חותם, אבל העולם לא זז מילימטר אחד מבחינה מוסרית בעקבות ההגות המופלאה שלהם. כן, שם, איך קוראים לך?
יונתן.
יונתן, ברוך הבא למכון מהיר, כן. זה שונה, כי זה לא יחריף, כי זה ודאי פחות טוב מאשר יצטרפו, אבל הכי גרוע זה אדישות. כלומר, עם ישראל הוא מעורר או הזדהות או התנגדות. וההתנגדות היא בדרך כלל שיקוף של התביעה המוסרית שעם ישראל תובע מאומות העולם. ולכן הם מתנגדים, אבל אז בתוך תהליך של ביאור הם בעצם מבינים מאיפה מגיעה ההתנגדות, ואז יכול להיות גם הליך של תשובה. בואו נראה את ה... נמשיך פה, נתחיל רגע מההתחלה. העניין כי אברהם אבינו היה קשה לו מאוד לבדול את עצמו, שידע שיובדו אם יתפרד מהם, והשם יתברך יודע כי הם הרשעים ולא יחזרו למוטב. ככה, כשאברהם אבינו רק משפיע מבפנים, אז הם ימחאו לו כפיים, יגידו לו הכל בסדר גמור וזה, אבל למוטב הם לא יחזרו. והשם יתברך בחר באברהם אבינו עליו השלום, זה עדות שלא היה אבינו אברהם נוגע בדבר, ועד רבה אשר הוא היה מבקש רק טובת הכלל, לכן נבחר מכולם, וקיבל עליו שכר כולם, והוא צריך השם יתברך לומר לו, לך לך, שיחפוץ טובת עצמו, כי בחירה זו, שיהיה הוא נבחר, על ידי זה יהיה תועלת וזכות לכל העולם. כי כל העולם נברא רק לצוות לזה. הנה, וזה מה ששאלת יונתן, וגם קיום כל הרשעים המתנגדים לקדושה, הוא רק כדי לקיים ושכחי עמך ובית אביך. שעל ידי זה נוסף שבח ותפארת להצדיק כיתרון האור מן החושך, להפותך בעולם. כן? יש פה תפארת לעם ישראל שגם מתנגדים אלינו, אנחנו יודעים גם להתמודד עם המתנגדים. אז גם כאן, יש כאן אמירה מאוד, אמירה נוספת, יש כאן, בעצם הקדוש ברוך הוא מתחיל איזשהו תהליך של לבדל את אברהם, ולכן גם הציווי. הרי אם בסך הכל כל הכיוון, זה כל המטרה זה להגיד לאברהם, תשמע, לך לארץ ישראל. אז אתה צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, אומר השם אל אברהם, לך לך אל הארץ אשר אראך. למה האריכות, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, זה תהליך של בידול, של הפרדה. מפריד הקדוש ברוך הוא את אברהם, תתבדל מהם. זה מתחיל בהליכה, ואחרי זה ממשיך בברית המילה, ובגירוש ישמעאל. אבל זה לא פירוד כדי להגיד, טוב, לא אכפת לי מאומות העולם, ואנחנו רק עם ישראל. אלא זה פירוד כדי להגדיר את הלב באיברים. עכשיו יש כאן לב, והוא משפיע על כל האיברים כולם. לפני כן זה לא היה בכלל לב, זה היה משהו כזה קטן ומצ'וקמק. עכשיו זהו לב. יפה מאוד. טוב, בואו נחזור אחד אחורה. ברית המילה. יתהלך פה, זה טעות, יתהלך לפניי ויהיה תמים. אז כבר הפסוק הזה מעורר קושייה, למה? הקדוש ברוך הוא אומר לו, יתהלך לפניי ויהיה תמים, ואת בריתי תשמור וכולי. והברית הזו זו ברית המילה. ברית המילה זה ברית שמחסרים משהו מהגוף. מורידים חלק. מורידים חלק מהגוף, וקוראים לנו תמים. תמים זה שלם. איך זה יכול להיות? מה שנקרא תמים על ידי המילה באור העניין, שיש לאדם שני כוחות בעולם הזה ובעולם העליון. והיינו, כוח הנפש בגוף, וכוח הנשמה שלמעלה, שאינו מתפשט בגוף האדם. שני כוחות. כוח הנפש שבגוף זה אלה בעצם החושים שלנו, מה שמקיים את הגוף, החושים, המישוש, הראייה, השמיעה, כל הצדדים שמקיימים את הגוף. ויש לנו שורש נשמה למעלה, חלק אלוק ממעל, שהוא לא עובר דרך הגוף. עכשיו צריך לחבר ביניהם. לחבר. נגיד, אצל תינוק קשה מאוד לראות את הערת הנשמה. הוא תינוק. הוא מתוק, הוא חמוד, הזה, אבל הוא גם מלוכלך בטית וצועה. והוא... אבל אדם מבוגר, זה בעצם העבודה שלו. להמשיך את אותה נשמה עליונה שקיימת בו, להמשיך אותה אל תוך... אל תוך החיים שלו כאן ועכשיו, אל תוך חיי המעשה שלו, אל תוך הגוף, אל תוך הזה, לחיות את חייו על פי אותו נצח אלוקי עליון, שכמובן זה על ידי תורה ומצוות וכו'. אז אומר כאן השפת אמת, מה שנקרא תמים על ידי המילה באור העניין, שיש לאדם שני כוחות בעולם הזה ובעולם העליון. והיינו כוח הנפש בגוף, וכוח הנשמה שלמעלה שאינו מתפשט בגוף האדם. וכשהאדם זוכה ומקשר עצמו לכוח נשמתו נקרא תמים. זו השלמות. שיש קישור אל הכוח הנשמתי. הנשמה, חלק אלוק ממעל, שהאדם קשור אל הנקודה האלוקית שמחיה ומקיימת את העולם כולו וגם אותו. שהוא לא מתנהל רק בחיי גוף בלבד. שלא מעסיקים אותו רק הצדדים החומריים, הפרטיים שלו, אלא שהוא, הצינור הנשמתי הזה פתוח בפניו. שהוא עסוק בעבודת אלוקים, בקרבת אלוקים, שהוא עסוק בלחפש את נשמתו ואת מזונה של נשמתו. זוהי השלמות, זוהי התמימות. ובא בזכות המילה, ולכן נקרא ברית, שמקשר ומחבר הגוף בהארת נשמתו החופפת על הגוף. ברית המילה, דווקא במקום בו היא נעשית, היא... ברית זה תמיד דבר שמקשר בין ברית ביני לבינך, זה בעצם מחבר בינינו. ברית המילה זה בעצם מה שחותם את הגוף שיהיה קשור אל הנשמה. לקחת את הכוח, היצר שהוא היצר הכי גופני, הכי תאווה הכי גדולה של האדם, זה יצר המין, ולהגיד ליצר הזה, אתה כוח רוחני, יש לך שורש בקדושה, יש לך שורש נשמתי של הבאת נשמות לעולם, של המשכת הנצח של החיים כאן לעולם הזה, על פי מה שכתוב בתורה ועל פי הלכות וכו'. אז לכן דווקא הברית מקשרת בין הגוף לבין השורש שלו, לבין השורש הנשמתי. כתוב גם שברית המילה ממעטת קצת מההנאה. ממעטת מההנאה של המעשה הזה. כי מה שמבדיל בין האדם לבין השורש הנשמתי שלו זה ההנאות. האדם הוא נהנה, שהגוף נהנה, אז הוא הדומיננטי. אנשים רוחניים, אנשים עדינים, שהנשמה שלהם מאירה את גופם, הם יכולים ליהנות גם מדברים מאוד מאוד עדינים, גם מטעמים ממש עדינים. כתוב שחוש הריח, שדרך אגב זה החוש של חודש חשוון, לכל חודש יש חוש, החוש של חשוון זה חוש הריח, אז חוש הריח הוא חוש מאוד מאוד עדין. יש אנשים שהם, לא מריח כלום, עושים פה קצת זה, פלפל שם, עכשיו אני מריח. יש אנשים שיש להם חוש ריח עדין, ועריכו בעירת השם, כתוב על מלך המשיח, שהוא ידע להריח ככה ממש בצורה מאוד מאוד מעודנת. אז ההנאות הן הופכות את הגוף לדומיננטי, ויש כאלה שלא צריכים הנאות דרסטיות, הם יודעים לטעום טעמים ככה, זה צדיקים כאלו, יודעים לחוש בצבעים עדינים, לא צריך הכל לבוא בגסות ובחוזקה דווקא. אז דווקא מיעוט ההנאה הגופנית, יכול לאפשר לנו להיפגש יותר לעומק עם הצדדים הפנימיים, הרוחניים שיש בדבר הזה. שיש אפילו ביצר המין, שהוא יצר מאוד דומיננטי, אבל הוא גם דבר גדול מאוד, כי דרכו יורדים חיים לעולם. ובגדול, זה התמצית של להיות יהודי. כלומר, יהודי מגיע לעולם בשביל זה. בשביל לחבר את היוד, האינסוף יוד, ליוד שבסוף, דרך ה' וו' וד' שיורדות למטה. זה יהודי. זה התמצית של להיות חלק מעם ישראל, לחבר שמיים וארץ. ולכן אין מצב שיהודי נשאר כאן בעולם יותר משמונה ימים בלי ברית מילה. על ההתחלה צריך לברר את הסוגיה הזאת. מחכים שיתחזק טיפה, בום. זה המטרה שלך, סע. וכשאדם זוכר ומקשר עצמו לכוח נשמתו, נקרא תמים. הוא בא בזכות המילה. ולכן נקרא ברית שמקשר ומחבר הגוף בהארת נשמתו החופפת על הגוף. ובמדרש איתה כי תמה אברהם, איך על ידי שיחתך איבר יהיה נקרא תמים. ובאמת על ידי חסרון זה בגוף זוכה לשלמות, כי הגוף הוא בעל חיסרון. זה כמו מינוס כפול מינוס שווה פלוס. הגוף עצמו הוא חיסרון, הוא מבדיל, הוא גשם, הוא בשר. תטיל חיסרון בחיסרון ותשיג יתרון. בעצם הייתי אומר ככה, ברית המילה היא לא חיסרון אלא היא פתח. היא פתח. פותחים פתח בגוף כדי שיהיה אפשר, שתוכל הנשמה לעבור דרכו. על ידי חיסרון בגוף זוכה לשלמות של הנשמה. ברית המזוהר החדוש, בראשית ברית אש. פירוש שכל הבריאה על ידי התורה, ובוודאי כוח הבריאה שבתורה, הוא בהנהגה של למעלה מהגוף והגשמיות. והתורה נקראת אש דת, כלומר הנהגה אלוקית. ועל ידי התורה יכולים לקשר עולם הזה בכוח חיות הקדושה, שמשם שורש הכל. כן? בא בן אדם, רוצה לאכול איזה משהו, הוא רעב, אומרת לו התורה, עצור, עצור ידידי הטוב, בוא תאכל את הדבר הזה על פי הנשמה שלך. איך? כשר או לא כשר? כשר. מותר או אי אפשר מבחינת הזמן, צום, לפני תפילה, לפני קיום מצוות מהתורה, מותר. ברכה, ברכת, לא ברכת, חילקת לעניים, לא חילקת, יש גם לאחרים. על החתכת זה שרציתי לאכול, באה התורה ואומרת, אני אגיד לך איך אוכלים את זה עם הנשמה. לא עם הגוף. לאכול עם הגוף כולם יודעים. לאכול עם הנשמה זה מיוחד לעם ישראל. וזה מה שהתורה מתפארת, והיא אצלו המון. ככה התורה מדברת שהייתה אצל הקדוש ברוך הוא, המון, שעשוע. פירוש שבכוחה ליישר כל המעשים והברואים ולקשר אותם בכוח הפנימי של למעלה מהטבע. שהרי על ידה נברא הכל. אתם מבינים? התורה זה היכולת שלנו לחיות את הטבע באופן של למעלה מן הטבע. נגיד, שבת זה למעלה מהטבע. זה מדהים. כך אדם רגיל, שהוא לא מכיר מה זה שבת, תגיד לו, תשמע, יש יום, יש איזה כמה דברים שסוכה לעשות, ותפיל עליו שמירת שבת, שני קרחים, ילגות יוסף, היי קרחים, מנוחת אהבה, ג' קרחים, זה, אתה רואה, זה, ככה. מה זה, איך זה, אני לא יכול... איך אני, זה בלתי אפשרי, איך אני, זה אפשר לזוז, מה אני כל היום יושב ככה? יום שאנחנו בתשומת לב מרבית, מה מותר, מה עשו, איפה אני נמצא? יום כזה שהוא מעל הטבע. גם הדיבור בעם ישראל, אני זוכר שפעם פגשתי איזה חבר, הייתי בתיכון, והלכתי לשבוע ישיבה בישיבה מסוימת, פגשתי אחד שלמד את השנתיים מעליי בישיבה התיכונית. איך שאני נכנס, הוא אומר לי, זה מה קרה, אסור לדבר. מה קרה? לשון הרע. אמר לו, מה? חכה, תלמד, תלכות לשון הרע. אסור לדבר. אי אפשר, הוא בדיוק למד תלכות לשון הרע. אל תדבר, תשתוק. כי זה נראה, בוא נחף, צריך, גמר לנו, אי אפשר לדבר. מדי שאפשר לדבר. אפשר לדבר גם הרבה. החפץ חיים עצמו אומרים שהוא היה מרבה בדיבור. התורה אומרת לנו, אפילו את הכוח המשוחרר, המדוברר הזה, המגולגל הזה, בלה 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 בלה, גם אותו התורה אומרת, בוא נגיד לך, תדבר על פי הנשמה. מה מותר, מה אסור, באיזה מקום וכו' וכו'. זה היכולת לחיות את הדברים הכי טבעיים, הכי בנאליים כאלה, הכי כוחות מאוד מאוד חזקים. אני יכול מסוגל לחיות אותם לפי מה שהם מעל הטבע. אז אנשים לא מאמינים. מה לשון הרע? מה זה הדבר הזה? מה באמת הבא להגיד לי שכשבא אתה סותם את הפה, מה אתה עושה צחוק? כן. כן, אפשר לדבר נקי, אפשר לדבר על פי כללים שהם לא מכאן. לכן זה הדרך כמעט בכל דבר, בכל התאוות, תאוות האכילה ותאוות המין וכבוד, בכל התאוות כולם, התורה באה מחוץ לעולם ואומרת לנו איך לחיות כאן בעולם הזה על פי כללים שהם לא מפה. וזה מתחיל בברית מילה. וזה מה שהתורה מתפארת והיא אצלו המון, פירוש שבכוחה ליישר כל המעשים והבירועים ולקשר אותם בכוח הפנימי של למעלה מהטבע. שהרי על ידה נברא הכל מאין ליש, וזהו בראשית ברית אש. והתורה והמילה עניין אחד, כי בלי המילה לא זוכרים לתורה. כן. לא, 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 לא צריך להגזים. זה כתוב שזה ממעט, לא מבטל אותה. זה פותח פתח. פותח פתח. עדיין יש ניסיון, עדיין אדם יכול לנטות לכיוון החומר והתאוות. אבל זה פותח פתח, זה הופך את זה לטיפה יותר אוורירי, כן? קצת פחות מגושם. ואז הנשמה יותר קל לחדור דרך. לא, ההנאה של הנשמה היא מרוח. רק יש כאלה שזה כל כך, הערת הנשמה כל כך גדולה אצלהם שהיא חודרת לתוך הגוף. גם הגוף נהנה, גם אתה. אכלת סטייק טוב פעם בחיים שלך? לא אכלת אף פעם, אכלת, נכון. אתה זוכר נגיד לפני שנה, אתה זוכר את הסטייק שאכלת? עכשיו, בוא תזכר בסטייק הזה, עושה לך משהו? לא, היום במכון אכלנו טבעול, בסדר, נתגבר על הטראומה. לא יכול עכשיו אני נזכר בסטייק, אני, לא, יא, בסדר, אכלתי, נגמר. אבל אם תזכר במעשה שעשית, שהנשמה שלך נהנתה ממנו, עזרת למישהו, לא יודע מה, מישהו היה באיזה מקום, מצוקה, עזרת לו. עשית מעשה של נתינה משמעותי. אם אתה תעצור רגע ותעצום את העיניים ותנסה להיזכר במעשה הזה, תראה שאתה מרגיש תחושת שמחה כאן ועכשיו. כאילו אתה באותה סיטואציה. כי הנשמה נהנתה. והנשמה זה נצחי. כן. מי אמר? הקדוש ברוך הוא אמר מזה, הקדוש ברוך הוא נתן תורה. זה כל העניין. הקדוש ברוך הוא נותן תורה שאיתה הוא ברא את העולם, הוראה איתה קדמה לעולם, והיא דווקא מחוץ, היא מחוץ לעולם, היא מחוץ למציאות החומרית. מה היתרון? שאותי שאלה כזאת ענקית. אני אענה לך אבל במשפט קצר. היתרון הוא שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אתה מבין? אם היינו רק מתבחבשים בעצמנו, לעולם לא היינו מבינים איך דברים נראים, איך דברים יכולים לראות. דווקא כשמגיע איזה כוח שהוא כאילו, הוא מחוץ למשחק. הוא מגיע ממקום הרבה יותר עליון, הרבה יותר מתקדם. אומר לך, תשמע, ככה וככה צריך להתנהל. זה הסיכוי היחיד שלנו לצאת מתוך כל ה... מתוך הבור הזה שאנחנו נמצאים בו. זה גם הפסקה שמקודם ראינו. דווקא ההבדלה של אברהם וההפיכה שלו לאומה נפרדת, זה הסיכוי של אומות העולם שגם הם יתקדמו מבחינה מוסרית. בואו נראה... כן. יש, זה בדיוק זה. למה? זה בדיוק זה. מה הצוותא?
איך זה מתבטא? איך זה מתבטא כשזה כביכול סוג של נפרד שהיה?
לא.
כי
צריך גם להבין מה תוכן המצוות. התורה לא אומרת לך, היא לא פונה אליך כאן בעולם הזה, ואומרת לך, תשמע, תפרוש. תפרוש, תלך מכאן. אלא היא פונה אל המעשים שאתה גם ככה עושה. המעשים החומריים, היא רק אומרת לך, בוא אני אלמד אותך איך לעשות אותם באופן שגם אני אצטוות אליהם. שלא תעשה אותם רק מהמקום של הבטן והקיבה, אלא גם מהמקום של שורש הנשמה. התורה לא אומרת לך, להפך, התורה פונה אל החיים. תורה לשון הוראה, אל החיים עצמם, אל כל כוחות החיים. ורק מסדרת אותם בצורה שאנחנו באמת עושים את המעשים האלו, אבל לא רק ממקום של תאוות, יצרים, אלא מהמקום שהנשמה שותפה בתוך המעשים הללו. במדרש, הדיבור האחרון, אחות לנו כתנה ושדיים אין לה, זה אברהם. זה בדיוק מה ששאלת עכשיו ברוח הקודש, שאלת את הדבר הזה. שאיחה כל העולם. אברהם הוא אחות קטנה שהוא מאחה את כל העולם, כזה שמאחה את הקרע. כי עד אברהם אבינו נוצר קרע. מה הקרע בין עליונים לתחתונים? כאן בעולם הזה הכל תאוות, הכל עבודה זרה. כך כתוב שהשכינה עלתה מרקיע לרקיע. חטא אדם הראשון, עלתה לרקיע אחת, חטא קין, עוד רקיע, אנוש, עוד רקיע, פלגה, עוד רקיע, נוח, עוד רקיע, הגיע לרקיע השביעי. בא אברהם אבינו, הוריד אותה רקיע אחד. יצחק, עוד רקיע, עד שמשה הוריד אותה חזרה לארץ. כזה שמאחד את הקרע, כי כל הבריאה הוא מלבוש להפנימיות. ואם עובד השם מתקן כל דבר לעמיתו, הוא מדבקו בשורשו, ויודע להעמיד כל דבר על מקומו, באופן הנכון, שיהיה במקום שלו, ונגמר המלבוש, אז שורה בו הפנימיות. כדמיון הלבוש הוא נעשה לידי איחוי וחיבור חתיכות בגד. כן, כל ענייני העולם הזה אינם מסודרים, וצריך לסדר אותם באופן הנכון, שלא החלק החומרי הדומיננטי בהם, אלא החלק הנשמתי הפנימי. כמו שכתוב גם את כל העולם נתן בלבמה, מבלי אשר ימצא מראש והצוף, רק על ידי מצוות ומעשים טובים, יכולים לתקן את הכל. שבת שלום, חורף טוב, מלא גשמים, בעזרת השם, תענו אמן. ברוך. שאלות, כן. זמן פציעות.
למה
אז זה לא היה במקום, לא היה מקום במכון מאיר אם זה היה לכל העולם. רק... זה מה שהסברנו כל השיעור, אני חושב. זה הדרך. מה שאתה אומר, זה היה הניסיון בהתחלה. הניסיון בהתחלה היה להעמיד אנושות כזאת, אבל זה לא הלך, אז לכן הקדוש ברוך הוא פותח בניסיון חדש לבדל עם שהוא יוביל את האנושות כולה. נכון, לעתיד לבדל.